בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים מן המחצית השנייה של מאי 2021. מבוגרים רבים נוטלים תרופות המובילות לעלייה בלחץ הדם, מתוך הכינוס השנתי מטעם ה-ACC. מנתונים מסקר ENHANCE, National Health and Nutritional Examination Survey, שהוצגו במהלך הכינוס השנתי מטעם האמריקן קולג' אוף קרדיולוג'י, עולה כי קרוב לאחד מכל חמישה מבוגרים עם יתר לחץ דם בארצות הברית, נוטלים תרופת מרשם הידועה ככזו המעלה את לחץ הדם. החוקרים התבססו על נתונים אודות 27,599 מבוגרים בארצות הברית, אשר נכללו בסקרי ENHANCE לשנים 2009 עד 2018, והתמקדו ב-44% מן המשתתפים עם מדידת לחץ דם ממוצעת של לפחות 130 על 80 מילימטרים כספית, או אשר דיווחו כי אי פעם נמסר להם מרופא שהם סובלים מיתר לחץ דם. הערכת ENHANCE כללה מידע אודות תרופות מרשם שנטל כל משתתף. החוקרים מדווחים כי 24% מן הנשים ו-14% מן הגברים נטלו לפחות תרופת מרשם אחת המלווה בעלייה בלחץ דם, כאשר 4% מן החולים עם יתר לחץ דם נטלו לפחות שתי תרופות העשויות להביא לעלייה בלחץ הדם. החוקרים זיהו תרופות מרשם המעלות את לחץ הדם על סמך רשימה שנכללה בהנחיות בשנת 2017 לטיפול בלחץ דם גבוה מטעם האמריקן קולג' אוף קרדיולוג'י והאמריקן הארט אסוסיישן. רשימה זו כוללת נוגדי דיכאון המעלים את לחץ הדם, בהם מעכבי MAO, תכשירים ממשפחת SNRI, סרוטונין נורפינפרין ריאפטק אינהיביטור ונוגדי דיכאון טריציקלין.
מהנתונים עולה כי כמחצית מהמשיבים דיווחו על אבחנה של יתר לחץ דם, כאשר בתת קבוצה זו 18.5% דיווחו על נטילת תרופה המעלה את לחץ הדם. התרופות הנפוצות בשימוש המלוות בעליית לחץ דם כללו נוגדי דיכאון 8.7% מהמשיבים, נוגדי דלקת שאינם סטרואידים 6.5% מהמשיבים, סטרואידים 1.9% מהמשיבים, ואסטרוגן 1.7% מהמשיבים. החוקרים משערים כי השימוש בתרופות מרשם המעלות את לחץ הדם עשוי להיות המכשול המוביל לכך שחולים רבים עם יתר לחץ דם אינם מאוזנים היטב. הם קוראים לרופאים לבחון את תרופות המרשם ואת התרופות הניתנות ללא מרשם רופא לחולים עם יתר לחץ דם, ולשקול הפסקת התרופות המעלות את לחץ הדם, או להחליף את הטיפול לתכשירים חליפיים שאינם משפיעים על לחץ הדם. מתוך הכנס השנתי מטעם American College of Cardiology.
מה בין צריכת נטרן והשלגן בתזונה ובין הסיכון לסרטן ריאות? במאמר שפורסם בכתב העת Transitional Lung Cancer Research, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי לצריכה הולמת של השלגן בתזונה השפעה מגינה מפני סרטן ריאות, בעוד שצריכה רבה של נטרן מלווה בסיכון מוגבר למחלה הממארת. ברקע למחקר החוקרים מסבירים שמחקרים אפידמיולוגיים דיווחו שצריכת מינרלים בתזונה משחקת תפקיד חשוב בסיכון להתפתחות סרטן ריאות, אך הקשר בין נטרן והשלגן עדיין אינו מובן היטב. במסגרת המחקר בחנו החוקרים את הקשר בין צריכה תזונתית של נטרן והשלגן ובין הסיכון לסרטן ריאות על פי נתוני מחקר PLCO, Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian ו-WHI, Women's Health Initiative. בסך הכל, 165,409 משתתפים אשר השלימו את השאלון הבסיסי ואת השאלונים להערכת היסטוריה תזונתית נכללו בניתוח הנתונים, כולל 92,984 משתתפים ממחקר PLCO ו-72,425 נשים ממחקר WHI. לאחר חציון מעקב של 8.55 שנים ו-18.56 שנים, תוארו 1,278 ו-1,363 מקרים חדשים של סרטן ריאות במחקר PLCO ובמחקר WHI בהתאמה. הממצאים הצביעו על קשר מובהק סטטיסטית בין צריכת נטרן ובין היארעות סרטן ריאות במחקר PLCO לאחר תקנון רב משתני בגברים, יחס סיכון של 1.19. עוד תועדה קורלציה בין הסיכון לסרטן ריאות ובין עלייה בצריכת אשלגן בנשים. שלישון שלישי לעומת ראשון, יחס סיכון של 0.72.
התוצאות הדומות המעידות על קשר הפוך בין צריכת אשלגן ובין הסיכון לסרטן ריאות, תוארו גם במדגם WHI, רבעון עליון לעומת תחתון, יחס סיכון של 0.82. החוקרים מסכמים וכותבים כי תוצאות המחקר מעידות על השפעה מגנה של צריכת אשלגן בתזונה מפני סרטן ריאות, בעוד שצריכת נטרן גבוהה מלווה בסיכון מוגבר לממאירות ריאתית.
ניתוח משמר שד עם קרינה עדיף על ניתוח כריתת שד בנשים עם סרטן שד. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Surgery עולה כי שיעורי ההישרדות של נשים עם סרטן שד מוקדם היו טובים יותר בעקבות ניתוח משמר שד בשילוב עם קרינה, בהשוואה לתוצאות לאחר כריתת שד עם או בלי טיפול קרינתי. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים שמחקרים קודמים הדגימו הישרדות טובה יותר לאחר ניתוח משמר שד עם קרינה לאחר ניתוח, בהשוואה לתוצאות ההישרדות לאחר כריתת שד ללא טיפול קרינתי. עם זה, עדיין לא ברור אם מדובר בהשפעה בלתי תלויה או בתוצאה של הטיית בחירה. במסגרת המחקר הם ביקשו לקבוע אם התועלת ההישרדותית של ניתוח משמר שד נעלמת לאחר תקנון לשני ערפלנים מרכזיים, תחלואה נלוות ומצב סוציו-אקונומי. מחקר העוקבה כלל 48,986 נשים, מהן 29,367 נשים, 59.9% עברו ניתוח משמר שד עם קרינה, 12,413 נשים, 25.3% עברו כריתת שד מלאה ללא קרינה, ו-7,206 נשים, 14.7% עברו כריתת שד מלאה עם קרינה. חציון משך המעקב עמד על 6.28 שנים, ובמהלך המעקב תועדו 6,573 מקרי תמותה מכל סיבה, כאשר ב-2,313 מקרים סרטן שד היה הגורם לתמותה. שיעורי ההישרדות הכוללים לאחר 5 שנים עמדו על 91.1%, ושיעורי ההישרדות ספציפית לסרטן שד עמדו על 96.3%.
מעבר להבדלים הצפויים במדדים הקליניים, נשים לאחר כריתת שד ללא קרינה היו מבוגרות יותר, עם רמת השכלה נמוכה יותר ורמת הכנסה נמוכה יותר. בשתי קבוצות הנשים שעברו כריתה מלאה של השד, תועד נטל תחלואה נלוות גבוה, ללא תלות בקבלת טיפול קרינתי. לאחר תקנון לכלל המשתנים, ההישרדות הכוללת וההישרדות הספציפית לסרטן שד היו גרועות יותר משמעותית לאחר כריתת שד ללא טיפול קרינתי, יחס סיכון של 1.79 ויחס סיכון של 1.66 בהתאמה, וכריתת שד עם טיפול קרינתי, יחס סיכון של 1.24 ויחס סיכון של 1.26 בהתאמה, מאשר לאחר ניתוח משמר שד עם טיפול קרינתי. החוקרים מסכמים וכותבים כי למרות תקנון להרפלנים אשר לא נמדדו בעבר, ניתוח משמר שד וטיפול קרינתי הובילו לתוצאות הישרדות טובות יותר בהשוואה לניתוח לכריתה מלאה של השד, בין אם ניתן טיפול קרינתי ובין אם לאו.
בדידות בגברים בגיל העמידה מלווה בסיכון מוגבר לממאירות. בדידות בקרב גברים בגיל העמידה מלווה בסיכון מוגבר לממאירות, כאשר בקרב אלו שהם רווקים בעת ההבחנה של סרטן, הפרוגנוזה גרועה יותר. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Psychiatry Research. המחקר מפינלנד כלל 2,570 גברים בני 42 עד 61, אשר לקחו חלק במחקר KIHD, Cuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor. מדד Loneliness Scale בין 11 מרכיבים שימש להערכה סובייקטיבית של סביעות הרצון מחיי החברה, תחושת בדידות ותחושת חוסר התאמה בין הרצון בקשרים חברתיים וקשרים חברתיים בפועל. במהלך מעקב ממוצע של 20.4 שנים, 649 גברים, 25.3%, פיתחו ממאירות, יחס סיכון של 1.10, ו-283 חולים הלכו לעולמם עקב ממאירות. הגיל הממוצע בעת ההבחנה עמד על 70 שנים, כאשר הממאירויות הנפוצות היו סרטן ארמונית, 236 חולים, 9.2%, ריאות, 87 חולים, 3.4%, וסרטן מעי גס ורקטום, 79 חולים, 3.1%. המשתתפים שהובחנו עם סרטן ריאות היו מבוגרים יותר מעמיתיהם הבריאים, שתו יותר אלכוהול והיו בשכיחות גבוהה יותר מהשנים. עם זה, מניתוח רב משתני עלה כי בדידות לובטה בהיערות גבוהה יותר של כלל המחלות הממאירות, גם לאחר תקנון לרשימה ארוכה של הרפלנים, כולל גיל, מצב סוציו-אקונומי, צריכת אלכוהול, עישון, פעילות גופנית, דיאטה, שינה, דיכאון, HSCRP, לחץ דם סיסטולי, כולסטרול, מדדי מסת גוף והיסטוריה של מחלות לב וכלי דם.
הקשר בין בידוד חברתי ובין הערות ממאירות נעלם לאחר תקנון לאורחות חיים. החוקרים מצאו כי בקרב גברים שהובחנו עם ממאירות, אלה שהיו רווקים, גרושים או אלמנים, הלכו לעולמם מוקדם יותר בהשוואה לגברים שהיו נשואים או התגוררו עם בת זוג. סביר להניח כי ההשפעה הבריאותית של בדידות ובידוד חברתי עקב מגפת הקורונה לא תהיה מובנת לחלוטין בשנים או בעשורים הקרובים, אך המומחים סבורים כי בחלק מהאוכלוסייה ניתן יהיה לזהות השפעות כרוניות.
פרופיל שומנים טוב יותר בקרב צמחוניים בהשוואה לאוכלי בשר, מתוך כינוס האקו. בקרב אלו המקפידים על צמחונות, פרופיל השומנים טוב יותר בהשוואה לאוכלי בשר, ובכלל זה רמות כולסטרול כולל, רמות LDL ואפוליפופרוטאין A ואפוליפופרוטאין B. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך כינוס ה-European Congress on Obesity. החוקרים השלימו מחקר חתך תצפיתי שכלל 177,723 משתתפים בריאים ממחקר UK Biobank, שהיו בני 37 עד 73 ושללו שינויים תזונתיים מג'וריים במהלך 5 השנים האחרונות. מבין אלו 4,111 הצהירו על עצמם כצמחוניים, אשר הקפידו על דיאטה ללא בשר אדום, עוף או דגים, ו-166,516 משתתפים היו אוכלי בשר. החוקרים בחנו 19 סמנים הקשורים לסוכרת, ליתר לחץ דם, למחלות לב וכלי דם ולתפקוד כבד וכליות. להפחתת הסיכון להרפלנים, תוקננו הממצאים לגיל, מין, עוני, השכלה, מוצא אתני, הרגלי אישון, זמן יושבני, סוג פעילות גופנית, צריכת אלכוהול, מדד מסת גוף והיקף מותניים. בהשוואה לאלו שנהגו לאכול בשר, בצמחוניים תועדו ריכוזים נמוכים יותר משמעותית של 14 סמנים, כולל כולסטרול כולל, רמות נמוכות ב-21%, LDL, רמות נמוכות ב-16%, ליפופרוטאין A, רמות נמוכות ב-1%, ליפופרוטאין B, רמות נמוכות ב-4%, וסמני תפקודי כבד, GGT, רמות נמוכות ב-354%, ו-ALT, רמות נמוכות ב-153%, IGF-1, רמות נמוכות ב-134%, חומצה אורית, רמות נמוכות ב-122%, חלבון, רמות נמוכות ב-29%, קריאטינין, רמות נמוכות ב-607% ו-CRP, רמות נמוכות ב-10%.
עם זאת, החוקרים מצאו כי בהשוואה לאוכלי בשר, בקרב צמחוניים תועדו ריכוזים גבוהים יותר משמעותית של חלק מהסמנים השליליים, כולל טריגליצרידים, עלייה של 15%, וציסטאין C, עלייה של 14%. כך גם תועדו רמות נמוכות של חלק מהסמנים החיוביים, כולל HDL, רמות נמוכות ב-5%, ויטמין D, רמות נמוכות ב-6.35%, וסידן, רמות נמוכות ב-0.7%. הממצאים לא הצביעו על קשר עם המוגלובין מסוכרר, לחץ דם סיסטולי ואמינוטרנספרזות. החוקרים כותבים כי לאורך 9 שנות מעקב, בקרב אלה שהקפידו על דיאטה צמחונית, תועד סיכון נמוך יותר לאוטם לבבי בטווח הארוך, כמו גם סיכון מופחת למחלות לב וכלי דם.
שבר בכל מקום בגוף מלווה בסיכון מוגבר לשברים נוספים בנשים מבוגרות. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת E-Clinical Medicine עולה כי בנשים לאחר מנופאוזה, לאחר שבר במקום כלשהו בגוף, יש סיכון מוגבר לשבר נוסף, כאשר הסיכון הגבוה ביותר תואר בנשים הצעירות ביותר לאחר מנופאוזה, ובחלק מהאנשים מאוכלוסיות מיעוט. ברקע למחקר החוקרים מסבירים שאין נתונים רבים אודות מיקום שברים נוספים לאחר שבר ראשוני בנשים לאחר מנופאוזה. הם השלימו מחקר פרוספקטיבי להערכת שברים נוספים לאחר שבר ראשוני ב-157,282 נשים בנות 50 עד 79 אשר לקחו חלק ב-Women's Health Initiative 1993 עד 2018 עם נתוני מעקב זמינים לאורך מעקב של 15.4 שנים. מבין אלו, 47,458 נשים הובחנו עם שבר. מן הנתונים עולה כי לאחר כל סוג של שבר ראשוני, נרשם סיכון מוגבר לשבר נוסף. הערעות שבר באמה התחתונה או בשורש כף היד לוותה בסיכון מוגבר משמעותית לשברים נוספים בזרוע העליונה או כתף, רגל עליונה, ברך, רגל תחתונה או קרסול, אגן או ירך ועמוד שדרה. יחסי סיכון מתוקנים נעו בין 2.63 ל-5.68. הסיכון לשבר ירך היה מוגבר לאחר שבר קודם באמה התחתונה או בשורש כף היד. יחס סיכון מתוקן של 4.80. שבר קודם בזרוע העליונה או בכתף. יחס סיכון מתוקן של 5.06. שבר קודם ברגל עליונה, יחס סיכון מתוקן של 5.11. שבר ברך קודם, יחס סיכון מתוקן של 5.03. שבר קודם ברגל תחתונה או קרסול, יחס סיכון מתוקן של 4.10. ושבר קודם בעמוד שדרה, יחס סיכון מתוקן של 6.69.
הקשרים היו מובהקים סטטיסטית בכל קבוצות הגיל, גם בנשים בנות 50 עד 59. הסיכון לשבר נוסף היה בולט יותר בנשים שחורות, לא היספניות, נשים היספניות לטיניות ובנשים אסיאתיות, בהשוואה לנשים לבנות שאינן היספניות. בנשים עם היסטוריה של שבר בכל אתר בגוף, תועד סיכון מוגבר לשברים נוספים, והחוקרים קוראים לפתח התערבויות המיועדות לנשים עם שברים אלה, במטרה להפחית את הסיכון לשברים נוספים.
ניתוח מטבולי בריאטרי מאריך חיים בקרב מבוגרים עם השמנת יתר. מטאנליזה שפורסמה בלנסט הראתה כי ניתוח מטבולי בריאטרי מאריך חיים בקרב מבוגרים עם השמנת יתר, בין אם הם סובלים מסוכרת מסוג 2 ובין אם לא. המטה-אנליזה כללה 174,772 משתתפים מ-17 מחקרים שבדקו אורך חיים ותמותה מכל הסיבות בקרב אנשים עם השמנת יתר קשה שעברו ניתוח בריאטרי, 65,785 משתתפים, בהשוואה למקרה ביקורת תואמים שעברו טיפול רגיל, 108,987 משתתפים. ניתוח מטבולי בריאטרי נקשר לירידה של כ-49.2% בסיכון למות במהלך תקופת המעקב, בהשוואה לטיפול שאינו כירורגי בהשמנת יתר, ולתוחלת חיים חציונית ארוכה יותר בכ-6.1 שנים. ההשפעה של הניתוח הייתה בולטת יותר בקרב אנשים עם סוכרת מסוג 2, HR0.409, בהשוואה למטופלים ללא סוכרת מסוג 2, HR0.704. החוקרים העריכו כי כל עלייה של כ-1% בביצוע ניתוחים מטבוליים בריאטריים ככלי טיפולי לאנשים ברחבי העולם הסובלים מהשמנת יתר קשה, עשויה לגרום ל-5.1 מיליון שנות חיים נוספות לאלו הסובלים מסוכרת מסוג 2, ול-6.6 מיליון שנות חיים נוספות עבור אנשים ללא סוכרת מסוג 2. לדברי מחבר המחקר, אנשים הסובלים מהשמנת יתר שעוברים ניתוח מטבולי בריאטרי ירדו במשקלם, וכתוצאה מכך חלה ירידה משמעותית בסיכון לפתח מחלות קרוניות כמו סוכרת, שבץ מוח ומחלות לב, וירידה משמעותית בתמותה בקבלה למחלקת טיפול נמרץ. אחת ממגבלות המחקר, אותן ציין צוות המחקר, כללה את ההתקדמות האחרונה בטיפולים תרופתיים להשמנת יתר, שעשויה להפחית את היתרונות הבריאותיים של התערבויות כירורגיות. באותו אופן, כמה תרופות לסוכרת שאושרו בעת האחרונה עשויות להשפיע גם כן על יתרונות הניתוח ביחס לטיפול שאינו ניתוחי. מגבלה נוספת שצוינה הייתה הטרוגניות בפרוטוקולי הטיפול הרגילים במחקרים הקטנים יותר שנכללו בניתוח, עם מגוון שיטות לטיפול, ללא התערבות בכלל ועד לטיפולים אינטנסיביים שאינם ניתוחיים.
נתונים חדשים מציתים מחדש את הדיון בנוגע לתועלת הקרדיו-וסקולרית של חומצות שומן אומגה 3, מתוך ג'אמה קרדיולוג'י. שאלות אודות היתרונות הקרדיו-וסקולריים שהודגמו במחקר Reduce It עם אייקוספנט אתיל, מינון גבוה של EPA, אייקוספנטאנואיק אסיד, עלו מחדש בעקבות ניתוח נתוני מחקר Strengths, שלא מצאו כל תועלת במתן מינון גבוה של חומצות שומן אומגה 3, בחולים שהשיגו את רמות EPA הגבוהות ביותר, ולא תואר נזק באלה עם הרמות הגבוהות ביותר של DHA, דוקוזה הקסאנואיק אסיד. החוקרים טוענים כי התוצאות החדשות מצטרפות לחששות בנוגע להשפעה החיובית שעליה דווח במחקר Reduce It, והציעו כי אין עדות משכנעת לתועלת של שמן דגים במניעת אירועים קרדיו-וסקולריים מג'וריים. מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין רמות EPA ו-DHA בדם ובין התוצאים הקרדיו-וסקולריים. החוקרים השלימו מחקר רב-מרכזי, כפול סמיות, שכלל חולים בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, עם רמות טריגליצרידים מוגברות ורמות HDL נמוכות, אשר טופלו ב-675 מרכזים. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול יומי של 4 גרם של קרבוקסיליק אסיד, CA, אומגה 3 או שמן תירס. התוצאה העיקרי היה משלב תמותה קרדיו-וסקולרית, אוטם לבבי לא פטלי, אירוע מוחי לא פטלי, רווסקולריזציה כלילית או אנגינה לא יציבה שדרשה אשפוז. מבין 13,078 משתתפים, 6,539, 50%, חולקו לקבוצת אומגה 3, ו-6,539 משתתפים, גם כן 50%, חולקו לקבלת שמן תירס. רמות חומצות שומן אומגה 3 היו זמינות בתחילת המחקר, ולאחר 12 חודשים מההקצאה האקראית, ב-10,382 משתתפים.
לאחר 12 חודשים, חציון רמות EPA בדם עמד על 89 מיקרוגרם למיליליטר, וחציון רמות DHA עמד על 91 מיקרוגרם למיליליטר, עם רמות EPA בשליש העליון של 151 מיקרוגרם למיליליטר, ורמות DHA בשליש העליון של 118 מיקרוגרם למיליליטר. בהשוואה לשמן תירס, יחסי הסיכון המתוקנים להשגת השליש העליון של הרמות בדם עמדו על 0.98 עם EPA ועל 1.02 עם DHA. התוצאות היו דומות כאשר החוקרים בחנו את הנתונים לפי רמות EPA ו-DHA בפלזמה ורמות בכדוריות דם אדומות ובתתי קבוצות להערכת מניעה ראשונית ושניונית. מחקר Reduce It הדגים ירידה יחסית של 25% בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים עם נטילת אייקוסאפנט אתיל. עם זה, מחקר Strength לא הדגים השפעה של מינון גבוה דומה של מוצר הכולל משלב EPA-DHA בהשוואה לשמן תירס. התוצאות השונות בשני המחקרים עוררו שאלות רבות אודות אופן השגת התועלת הקרדיו-וסקולרית במחקר Reduce It. החוקרים מסכמים וכותבים כי בקרב חולים בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, השגת רמות EPA ו-DHA בשלישונים העליונים עם CA לא הדגימה תועלת או נזק.
עדויות נוספות תומכות ביתרונות דיאטה ים תיכונית כנגד מחלת כבד שומני, מתוך מדסקייפ. בעדכון ההמלצות הקליניות מטעם האמריקן גסטרואנטרולוג'יקל אסוסיישן, המומחים מציגים עדויות משכנעות ליתרונות של הפחתת משקל בחולים עם מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול, וממליצים על דיאטה ים תיכונית, הפחתת צריכת שומן רווי, והגבלה או הפסקה של צריכת מוצרים המכילים פרוקטוז מעובד. המומחים מסבירים כי מהעדויות עולה כי הפחתת משקל גוף בשיעור של מעל 5% עשויה להפחית סטאטוזיס כבדי. ירידה של מעל 7% במשקל הגוף מובילה לנסיגה של NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis, וירידה של מעל 10% עשויה להביא לנסיגה או להתייצבות פיברוזיס. מאחר שחולים רבים שואלים איזו דיאטה מומלצת בעבורם, המומחים כותבים כי חולים עם מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול, צריכים להקפיד על דיאטה ים תיכונית, לצמצם צריכת שומן רווי, בעיקר בשר אדום ומעובד, ולהגביל או להימנע כליל מצריכת פרוקטוז מעובד. עדויות רבות בספרות תומכות בהמלצה זו, אך מנתונים שפורסמו באחרונה, עולה כי שינוי דיאטה ים תיכונית, כך שתהיה עשירה עוד יותר בפוליפנולים ירוקים ספציפיים, עשויה להביא לתועלת רבה עוד יותר במטופלים בסיכון מוגבר.
במאמר שפורסם בעת האחרונה, חוקרים כללו 294 משתתפים עם השמנה בטנית דיסליפידמיה, אשר סווגו לשלוש קבוצות. הנחיות לתזונה בריאה, דיאטה ים תיכונית סטנדרטית או דיאטה ים תיכונית ירוקה. שתי קבוצות דיאטה ים תיכונית כללו הגבלת קלוריות והמלצה על צריכה יומית של 28 גרם של אגוזי מלך עם 440 מיליגרם ליום של פוליפנולים. עם זה, באלו שהקפידו על דיאטה ים תיכונית ירוקה, ניתנה עוד תוספת של 3-4 כוסות ביום של תה ירוק ו-100 גרם ליום של מנקאי בצורת קוביות קפואות שהומרו לשק ירוק כתחליף לארוחת ערב. הערת האורך, מנקאי הוא וולפסיה גלופוזה דאקוויד, זן מטופח השייך למשפחת צמחי מים ששימש במשך אלפי שנים כמזון בסיסי של שבטים בדרום מזרח אסיה. הוא מכיל B12, ברזל, אומגה 3, ויטמין E, ויטמין A, חומצה פולית, סיבים תזונתיים, פוליפנולים וחלבון. אחוז השינוי בתחולת שומן תוך כבדי נקבע על סמך בדיקת פרוטון מגנטיק רזוננס ספקטרוסקופי. לאחר 18 חודשים, שיעורי המצאות של מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול ירדו ל-54.8% בקרב משתתפים בזרוע הנחיות לתזונה בריאה, 47.9% באלו תחת דיאטה ים תיכונית סטנדרטית, ול-31.5% באלו תחת דיאטה ים תיכונית ירוקה. בשתי קבוצות המשתתפים שהקפידו על דיאטה ים תיכונית, תועדה ירידה מתונה במשקל הגוף ורמות גבוהות יותר משמעותית של פוליפנולים בפלזמה, בהשוואה לזרוע שכללה הנחיות לתזונה בריאה. עם זה, בזרוע דיאטה ים תיכונית ירוקה, תועדה ירידה יחסית גדולה יותר משמעותית בתחולת שומן תוך כבדי, מינוס 38.9% בהשוואה לדיאטה ים תיכונית סטנדרטית, מינוס 19.6% או עם הנחיה לתזונה בריאה, מינוס 12.2%. החוקרים קבעו כי יש קשר מובהק סטטיסטית בין היקף הירידה בתחולת שומן תוך כבדי ובין הגדלת צריכת מנקאי ואגוזי מלך, הפחתת צריכת בשר אדום או מעובד, שיפור רמות חומצה פולית בדם וסמני שומנים או אדיפוקינים ושינויים בהרכב מיקרוביום וחיידקים ספציפיים.
ייתכן כי המנגנונים שבהם פוליפנולים מפחיתים סטאטוזיס ומונעים נזק כבדי כוללים הפחתת יצירת שומן דנובו, הגברת חימצון חומצות שומן והפחתת עקה חימצונית. נתונים נוספים תמכו בהשפעה החיובית של דיאטה ים תיכונית ירוקה על הבריאות הקרדיומטבולית. למרות שבשתי זרועות הדיאטה הים תיכונית תועדה ירידה דומה במשקל הגוף, מינוס 6.2 ק"ג עם דיאטה ים תיכונית ירוקה ומינוס 5.4 ק"ג עם דיאטה ים תיכונית סטנדרטית, דיאטה ים תיכונית ירוקה לוותה בירידה גדולה יותר בהיקף מותניים, מינוס 8.6 ס"מ, לעומת מינוס 6.8 ס"מ, בהתאמה. בתוך 6 חודשים, דיאטה ים תיכונית ירוקה גם הובילה לירידה גדולה יותר בריכוז LDL, לחץ דם דיאסטולי ותנגודת לאינסולין. המומחים כותבים כי הממצאים בספרות תומכים בתועלת של דיאטה ים תיכונית בשילוב עם חלבונים, פוליפנולים ירוקים מן הצומח, להפחתת תחולת שומן תוך כבדי, והפחתת שיעורי מחלת כבד שומני שאינה על רקע צריכת אלכוהול.